חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. אנחנו נפרדים היום מרוברט דסה, בן 91, אחרון גיבורי מבצע סוזנה, הלא היא הפרשה המפורסמת, אחת משעותיה הקטנות ביותר של ישראל ומערך המודיעין הטירון שלה, פרשה שהביאה לו הצעתם להורג של כמה מאחינו וקליאתם לשנים ארוכות של אחרים, ביניהם דסה. נולד באלכסנדריה, ילד יהודי, ציוני, מסור, חניך בני עקיבא. גויס על ידי המודיעין הצבאי שלנו להקמת רשת ריגול וחבלה במצרים. הופעל יחד עם שאר חברי התא שלו לביצוע מעשי חבלה במתקנים של הצבא הבריטי במצרים ב-1954, כדי לגרום לבריטים בהפוך על הפוך להשאיר את צבאם במצרים ולא לעזוב אותה כפי שתכננו, דבר שמאוד הפחיד אותנו. הבעיה היא שהאירוע כולו היה נמהר חובבני, לא קיבל את האישורים הנדרשים, והמצרים לכדו את כל חברי שתי החוליות שלנו. הם עברו חקירות ועינויים מאוד קשים. בסופם ניטלו דוקטור משה מרזוק ושמואל עזר או עזר בינואר 55. דסה נדון ל-14 שנות מאסר בעבודת פרך. הוא שוחרר אחרי ששת הימים בעסקה, חזר רצה וחי כאן עד אתמול. אז אולי זה מאוחר מדי, רוברט היקר, תודה על מה שעשית, תודה על מי שהיית. סליחה על זה שהיינו כל כך טיפשים בהפעלתך, אנחנו כבר יודעים מי נתן את ההוראה, אבל זה לא באמת משנה. נוח בשלום, גיבור.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. גם אני מוצא כי פינת השוטר הזאת מהווה עבורי לעתים עיר מקלט קטנה לבריחה מהעיסוק בהכי דחוף והכי גדול, גם לדברים קטנים שאחרת לא היינו נוגעים בהם. למשל, סל התרבות לתלמידי בתי הספר. משרד החינוך החליט לקצץ בתקציב הזה. זה נשמע נורא, ממש גועל נפש. אבל כשקוראים את האותיות הקטנות, מסתבר שמשרד החינוך רוצה להרחיב את האוטונומיה של המנהלים בבחירת תוכני התרבות לבתי הספר, לבטל את ועדות הרפרטואר שמטעם המיניסטריון ולצמצם את הפיקוח עליהם. מה שקוצץ זה תקציב המטה שמחליט בשביל בתי הספר מה טוב ומה לא ייכנס לסל. אבל כל מיני אנשי מקצוע חוששים עכשיו שאם האח הגדול שיושב במשרד לא יחשוב בשבילם, אולי ייעלמו גם כל מיני הצגות ומופעים שאחרת לא היו מגיעים. הם חוששים שמוסיקה קלאסית ומחול לא יירכשו, ולי נדמה שהם דווקא מודאגים שהם ייתנו למנהלים ולהורים לבחור כל מיני תעמולה אנטי-ישראלית בתחפושת של הצגות האחר הוא אני, וגם לאויב הפלסטיני מגיעה מדינה וכו'. מה שהתיאטרות שלנו די מוצפים בו, החומר הזה יוזמן רק לכמה בתי ספר מזוהים היטב, ואילו שאר הציבור יצביע ברגליים. ממילא את ההצגות רוכשים בתי הספר מתשלומי ההורים, וזה רק מסובסד על ידי משרד החינוך. על כל פנים, שוב אנחנו נתקלים בתופעה שכאשר משרד ממשלתי מחליט לבזר החלטות לציבור, כמו בספריות, במקום מחיאות כפיים, הם נתקלים בביקורת קשה.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
הבעיה היא שכמו עם זה שנדרס על ידי קטר ואחר כך דפק פטיש על כל קומקום, כשזה שר החינוך יואב קיש, אנחנו חושדים, אבל מה שאמרת עושה שכל. עכשיו תן לי את הנמבר שלך על הפרשה. שמה יש לך? יש לי אותך פה.
פרשה.
איך זה קשור ללחי?
זה היה השיר של הילדות שלנו. מי נתן את ההוראה?
מי נתן את ההוראה?
ממשלות נפלו, בן גוריון.
בן גוריון התחרפן.
חרפד לגמרי, כלומר
זה לא עזב אותו.
ניתץ את האנדרטה של עצמו. יש קריקטורה ישנה של דוש, איך בן גוריון עומד ושובר את הפסל של עצמו על רקע הפרשה, כי הוא היה בטוח שלבון, שהיה שר ביטחון בתקופה שהוא פרש לשדה בוקר, שלבון נתן את ההוראה שלא...
זה היה הדילמה, האם זה לבון שהודח בעקבות הפרשה ונוקה על ידי ועדה, או ראש אמן שהיה גיבלי, או כל מיני, או דיין בכלל שהיה במקום אחר, בקיצור, אנחנו היום יודעים מן אתה נתן את ההוראה, נכון? אתה... יש לך מושג.
אני חושב שגיבלי באמת נתן את ההוראה.
גם אני.
ובאמת...
וניסה להפליל.
פיתח ראש גדול, כי הוא לא העריך את לבון. נכון, הוא לא העריך את לבון.
What else is new, כן.
לא, מי הוא לבון זה, מה הוא יגיד לי? אני מבין בביטחון, והפעיל רשת שעצם הפעלת רשת, ביון וחבלה במצרים, אולי זה הגיוני, אבל להפעיל את זה נגד הבריטים, כדי שהבריטים יתרכזו למצרים.
ספרייה אמריקאית, פיוצצו שם את הספרייה, כאילו, כדי להשפיע על הבריטים, האמריקאים נשאר במצרים, שאחרת נשאר פה לבד. בוא. זה נשנירה כאילו אינספקטור קלוזו נתן את ההוראה.
אני הייתי בטוח שזה עבודה של לחי, אבל דווקא ספרייה.
זה תפור על אבא שלך האירוע הזה, מבחינת הדיוק בזה.
כל פנים היו גיבורים והוקרבו, ושם קצין בצהל התאבד בכלא. קצין שנתפס שם התאבד בכלא, בנט, אבל בינט.
הוא היה גם בוגד אחד, חתיכת פרשה, כנסו לו וויקיפדיה.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דאד.
טוב, נתחיל, אין ברירה. אורחים מופיקים אסף נבו ושר פלסנר, אחראית על השידור שקד מורג, משה דוידוביץ'. בן אדם שכולנו פתאום למדנו להכיר בשנה האחרונה, ומהסיבות הלא נכונות, ראש המועצה האזורית מתי אשר, ויושב ראש פורום קו האימות, ואימות כזה עוד לא היה לנו, שלום.
ערב טוב.
הייתי שמח, חברים, לשקוע בחזרה באנונימיות שלי.
לגמרי.
שהאירוע הזה יהיה כי לא נודב קיבל קרבו, כן.
תגיד, אז מה קרה בסער היום? אני שמעתי שאמרת היום שהמדינה הפקירה את תושבי קיבוץ סער. לא ידעתי אגב שיש כזה קיבוץ. עכשיו אני לומד עליו קצת תורמית מלימן. מה זה אומר, שהם לא מפונים?
כן, הם בעצם הקו הקדמי כרגע. קיבוץ גשר עזי וסער זה שני קיבוצים שנמצאים במרחק של כ-5 קילומטר מהגבול, ובעצם כל הרצועה הקדמית, כפי שכל אזרח במדינת ישראל למד בשנה החולפת, בעצם נטושה, עירומה, ללא אזרחים, ללא תושבים, מה שנקרא פליטים בארצם. אז היום הרצועה הוא הקו הקדמי, הוא הגבול בעצם בתוככי מדינת ישראל, זה גשר עזיב וסער.
ואתה בעצם קורא לממשלה לפנות גם אותם?
לא, ממש לא, חברים, אוי ואבוי. אני לא חושב שזה...
לא, כי חשבתי מהביטוי, הופקרו, זה...
הופקרו, אני מדבר על דבר אחר לחלוטין. אני זועק, כפי שבן כבר אמר בפתיח, כמעט 5 שנים שהממשלה מחויבת לייצר לאזרחיה בקו האימות, כמו שהיא עשתה בעוטף עזה, אמצעי הגנה מפני רקטות, מפני טילים, מפני כל מה שאנחנו יודעים שקיים בארסנל של חיזבאללה. הממשלה קיבלה החלטה שכזו לפני 5 שנים, אבל בסך הכל, כמו עוד הרבה החלטות שהיא קיבלה ולא ישמה, אז במקרה הזה אנחנו מדברים על חיי אדם שמופקרים, כי מקבלים החלטה למגן את התושבים ולא ממגנים אותם. אז בגלל זה אני אומר את מה שאומרים.
תגיד, מה אתה אומר על המצב עכשיו? עושה רושם, לא עושה רושם, אנחנו רואים שאחרי שנה כמעט, אנחנו מתפנים לזה סוף סוף, יש פעילות, אני שונא את המילה עצימה, לא יודע מאיפה היא הגיעה, אבל אינטנסיבית מאוד של צהל.
מרביצים חזק.
יפה, כמו פעם. ואם כי אין פעולה, מה אתה חושב שצריך לקרות, מה עוד לא קורה שצריך לקרות?
תראו, אני חושב שאלוף אור גיורדין ביטא את זה הרבה יותר טוב ממה שאני יכול כרגע לתאר. צהל מוכן לתמרון, צהל ערוך לתרמון, צהל, מה שנקרא, הכין את הכוחות המתאימים כדי לבצע תרמון. אני לא בעד מלחמה כוללת והתבוססות בבוץ הלבנוני. הייתי בלבנון לפני הרבה שנים, ואני זכור היטב.
באיזה מההזדמנויות?
בלבנון השנייה הייתי קצין ברמת הגולן. ואני זוכר...
אני ואריה היינו בראשונה. אתה יודע, הצעירים האלה, אריה, הם לא יודעים...
אני, יש לי עוד נעימיה ממלחמת הבורים.
אוקיי.
אז אנחנו זוכרים, כולנו זכור היטב את מה שעוללו לנו בני בליעל האלה, ואין לי שום כוונה שעוד חיילים יעבדו ועוד משפחות ייכנסו למעגל השכול. לכן אני חושב שגם אם יתבצע תמרון, ואולי ראוי שיתבצע תמרון, חייב להיות מוגבל בזמן, אסטרטגי, מאוד מאוד קצר, תכליתי, שירהיר לנסראללה להזזל, אותה מדינה שלכאורה הושפלה בשבעה באוקטובר, אותה מדינה שהרבה מדינות הספידו אותה, שהיא כבר לא כל כך חזקה, היא מדינה חסונה, חזקה, יודעת את דרכה, יודעת להגן על גבולותיה ועל עמה, והיא תקה בך שוק על ירח, אתה תתחנן שאנחנו נעצור את המהלומה הזו. זו, אני חושב, צריכה להיות הדרך, היא צריכה להיות מהירה מאוד. אני חושב שמה שעשו עד כה, מה שצהל עשה בשבועיים החולפים, התבקש שיעשה את זה לפני שנה, שנה מאוחר מדי, אבל טוב מאוחר מאשר אף פעם לא. עכשיו צריך להשלים את המשימה לגמור את העסק הזה, להגיע להסכם שיכפה על חיזבאללה לא לאיים על יישובי קו הגבול, ולהחזיר, להחזיר מהר את התושבים שלנו שכמהים, מתפללים, מתחננים לחזור לביתם, למטולה, לשתולה, לאדמית ולראש הנקרה.
אבל מעבר למהלומות, רבים סבורים שלא תהיה לנו ברירה אלא גם להחזיק רצועת ביטחון מחדש בדרום לבנון. אפילו אורי גורדין אמר משהו כזה, יאיר גולן אמר כמה קילומטרים בלבנון. אתה חושב שאין מנוס מכך?
ארי, אני לא אסטרטג צבאי. אני יודע לומר מה התושבים שלי חשים, מה התושבים שלי מרגישים, איזה אמון הם איבדו אחרי כל כך הרבה שנים שמכרו להם שאנחנו בשוויץ, ויש פה שקט, וגבול הלבנון זה הגבול הבטוח ביותר. אנחנו תמיד התרענו, וידענו שהחיזבאללה זה ארגון המסוכן ביותר והמאיים ביותר במדינת ישראל, לכן אני לא אכנס לאסטרטגיות כאלה ואחרות, או אמירות של גנרל כזה או אחר. אני כן אומר שהפעם מדינת ישראל, ממשלת ישראל, מחויבת לעשות את כל של ידה, כדי להבטיח ששערה מסערות ראשה של אף ילד, של אף הורה, של אף סב וסבתא, שמתגוררים במקום המופלא הזה, ובין אתה בילית לא מעט אצלנו בצפון, אני יודע.
נכון.
יש לנו חברים משותפים.
מה שלמה של פיני?
פיני. הוא בסדר, הוא כרגע איגר דרומה לשבי ציון, אבל הוא בסדר.
תשמע, אתה יודע, כולם, ברחנו בהתחלה גם, ברחו לאילת, אבל גם שם, לאט לאט כולנו נתקבץ באיזושהי נקודה ארכימדית במרכז, שאלה אם מי יארח אותנו שם.
אוי ואי. לא, לא.
כפר אדומים, אני אמרתי.
אבל לא זה, לא זה, לא זה, לא לזה מצפה ומייחל הציבור שלנו, המופלא הזה, הציבור שלנו רוצה לחזור ללימן, רוצה לחזור לאבד את האדמות שלנו, רוצה לחקלאות, רוצה לתיירות המופלאה, רוצה לים הכי קסום עלי האדמות, חוף בצת, חוף אכזיב, חופים שאולי מזכירים את תאילנד, שהם כרגע בצו אלוף סגורים, אנחנו חפצי חיים, וממשלת ישראל מחויבת לייצר לנו את ההזדמנות החוזרת ביתר סט, לחזור הביתה בשלום ולהחיות וליצור פה בחזרה לבלוב בחבל ארץ המופלא הזה. זה אפשר לעשות רק עם הסדר מאוד מאוד דרקוני שנסראללה...
ולהקפיד על קיומו.
להקפיד על קיומו.
להודיע, הוא טס לאום שהודיע בנאום, בנאום הבא, כי זה כבר עוד אין הסדר. כל רקטה, כל טיל, כל פעיל שהמודיעין שלנו מזהה, לא נכריז מלחמה, נוריד.
פשוט נוריד אותו.
פשוט, אגב, כמו שאנחנו עושים ביהודה ושומרון, פשוט מודל יהודה ושומרון צריך להיות בעזה ובלבנון. תודה, שלום.
תודה לכם, אני מסכים איתכם.
לא, זה היה, תודה שלום, זה היה...
זה היה לאום, הוא עכשיו בן הודיע לאום.
בדיוק.
בן, אני לא יודע למי יודע אתה, אבל אני חושב שמישהו, צריך ליפול לו הסימון, שמדינת ישראל זה לא שוויץ, מישהו צריך להבין שאנחנו במזרח תיכון ישן, לא חדש, וכל עוד באים לחלותנו, אנחנו נדע להגן על עצמנו. זה...
חד משמעית. ומצב הרוח, כמו שאמרת בהתחלה, קצת השתנה, אנחנו לפני חודשיים, שלושה, טבעת האש ומתוכנית ההשמדה, ואנו בטוחים שישראל מחכה למכת החסד, הפכנו את זה. לקח הרבה זמן, אבל הפכנו את זה. אנחנו לא הולכים לשום מקום, וגם אתם לא. משה דוידוביץ', תודה.
תודה
לכם,
חברים.
שלומי יהודאי, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
חובש רפואת חירום יחידת האופנועים של מד"א, והיית מאלה שהגיעו ראשונים לקיבוץ סער.
אמת.
איפה אתם משווים, הבסיס הקרוב שלכם לסער, איפה הוא בעצם?
לא, יש את החנת נהריה כמובן שהיא הכי קרובה, ואני ביחידת האופנועים, אז אני האופנוע אצלי בבית.
אז תגיד, אתה מגיע באיזה שעה?
מאיפה הוזנקת?
בואו נגיד שהוזנקתי מקיבוץ שכן, על הגבול הצפוני.
אוקיי.
אוקיי, אז ספר מה ראית.
הגעתי לשם, היו כבר כוחות בשטח, נתקלנו בשני פצועים, כבני 35, אחד עם פציעת ראש, שהוגדר קשה, ואחד עם פציעה בגפיים, שהוגדר בינוני. בנוסף היו שתי נפגעות חרדה, שני בתים, בית אחד שחטף פגיעה ישירה, הבית לידו גם נפגע, וכל המראות המוכרים של, אתה יודע, רציפים, חורים, מכוניות פגועות.
אני מבין שהפצועים היו בהכרה. הם
אנשי הקיבוץ.
אנשי הקיבוץ, שמעתי שהם פועלים שעבדו שם בשיפוץ של אחד המבנים?
צדקת.
לא הבנתי, זה קיבוצניקים או פועלים?
הם לא מהקיבוץ, הם היו שני פועלים שעבדו בשיפוצים שם.
לא שלי, אני חושב שלי יאמינו פה, לא יודע אם לאריה יאמינו, משנה אם זה בני מיעוטים או לא, אבל זה בני מיעוטים?
זה לא רלוונטי, אני חושב, לשיחה.
נכון. תגיד, כאילו, הקיבוץ הזה הרי הוא לא מפונה, לפחות לפי דוידוביץ', אז אתה מגיע לזירה שבה יש מלא אנשים, כאילו מקומיים, בקיבוצניקים, מסתובבים?
כן, חד וחלק.
ומישהו הספיק להגיש עזרה ראשונה לפצועים לפני שהגעת עוד?
סליחה, לא שמעתי אותך.
מישהו הגיש עזרה ראשונה, חוסמי עורקים לפצועים האלה לפני שהגעתם?
הגיעו, כבר הגיעו אליהם, התחילו לטפל בהם, ו...
פחות
מעדה נתנו את הטיפול והפינוי.
טוב, מאחלים לך לא להגיע לאתרים כאלה, אנחנו צריכים לבדוק, אני מניח שבודקים למה זה נפל, למה זה חדר ולא יורט, ומה בדיוק נפל שם. יש למישהו מושג איזה סוג של רקטה נפלה שם, או שאתה לא יודע?
לא, לא ידוע.
אוקיי, שלומי, תודה.
תודה רבה.
תודה, יום טוב.
אז אולי אבי אשכנזי יודע, שלום אבי.
שלום אבי. מה זה היה, נונטט, רקטה?
לא, נוטט זה קצת רחוק מדי.
לא, זה לא נוטט, זה רקטה...
אין להם גם קו ראייה לנו של הנוטט לזה.
לא, לא, זה רקטה רגילה, רקטה של עד 15 עד 20 קילומטר לכל היותר, רקטה טיפשה מה שמכונה, ובעצם זה רוב הרקטות שכרגע יורים לאזור הגליל בימים האחרונים, כי צהל משקיע את רוב המאמץ שלו על הרקטות הבינוניות, ארוכות טווח והמדויקות, וכמובן ה... בורקנים למסוגיהם והזלזלים למסוגיהם.
על מה שיכול לגרום את הנזק הכי גדול, בדיוק.
הכי גדול, בדיוק. ולכן, על הרקטות הטיפשות במחאות, סליחה על הביטוי, ככה מכונות בצהל, חיזבאללה עוד יכול לראות כנראה בהיקפים יותר גדולים. לא אותם היקפים שהוא תקיבה לראות, אבל הוא יורב, ולצערנו רב, מה שקרה בקיבוץ צהר, זה תוצאה של טיל כזה שחוק כיפת ברזל, ופוגע, ולצערנו ההתנהגות של האזרחים גם במקרה הזה היא כנראה הייתה פחות ממושמעת ביחס למה שנדרש מפקודו, ולכן גם התוצאה היא כל כך קשה. חשוב מאוד לציין שההישגים של כיפת ברזל לצפון מרשימים, הישגים שבהתחלה חשבו שבצפון כיפת ברזל תתקשה לעמוד בהיקפי היירוט לעומת הדרום, כי בגלל תוואי השטח, אתם מכירים את זה, הטופוגרפיה ההררית, והיכולות שיגור ממקום למקומות שהם קצת יותר קשים ומורכבים, רכס הסולם וכיוצא בזה, אז פה כיפת ברזל מצליחה להוכיח בצורה מאוד טובה יכולות של יירוט, אבל גם ביכולות כאלה אין בסוף 100%. יש כמה קש חומקים ופוגעים לצערנו, כמו שקרה עכשיו בקיבוצר, או כמו שקרה השבוע בקריות או במקומות הסופים.
אתמול שלשום הותקפו למעלה מ-1,000 מטרות כל יום, הקצב קצת הועט היום?
לא, קודם כל כן, בוא נגדיר זאת ככה, שנייה. השלשום זה הייתה מכת הפתיחה, ומכת הפתיחה הייתה מכה להמם, ליצור איזשהו אפקט משמעותי גדול, רחב וכיף, וליצור כמובן את הפגיעות המשמעותיות באותם רקטות שציינתי קודם לכן, ועכשיו יש מה שנקרא השלבים המשלימים, שימשכו עוד כמה ימים, אגב, זה מה שהייתה בתוכנית, אומרים בצבא, זה מה שבתוכנית. בהתחלה דיברנו על 1,300-1,400 תקיפות, יורדים לסדר גודל של 400, בין 300-500 תקיפות יומיות, יש ימים שיהיו יותר, יהיו ימים שיהיו קצת פחות, אבל זה הכל בצורה סדורה, הכל על פי תוכנית שהכינו, וצריכים להבין שבסוף, כשאתה רוצה לעמוד על היקפים כאלה, אתה צריך מערכים שלמים שאתה מעמיד, אתה מעמיד את כל הטייסות של חיל האוויר, אתה מעמיד את כל האנשים לתכנון, את כל המערכות השינוע של הפצצות וכל הדברים האלה, וכמובן את המודיעין, ולכן אי אפשר לעמוד כל יום על הקצב של 1,300 ו-1,400 טילים, הפצצות סליחה, ולכן זקוקים לתכנון מראש של התוכניות תקיפה האלה.
טוב, אז תגיד, יש לך מושג מה השלב, הרי אנחנו עברנו לתוכנית שהצבא קורא לתוכנית המדרגות, אז המדרגה הזו הייתה מאוד מרשימה, בעיקר אותו יום שזו הייתה בעצם ההתקפה הכי קשה שהונחתה על חיזבאללה אי פעם. השאלה היא מה השלב הבא? כי סליחה, לא אמרתי, פורסם היום שמגייסים שתי חטיבות נוספות על שלוש האוגדות, וזה כבר נראה כמו התחלה, וגורדין גם אמר, אלוף גורדין אמר שהוא לא מוצאים כלל אפשרו פעולה קרקעית. עד כמה אנחנו באמת קרובים לפעולה קרקעית, או שאנחנו משחקים עכשיו ותחזיקו אותי?
אז קודם כל, הכל נכון. גייסו את, לפני כמה שעות גייסו את חטיבה 6 ו-282, שתי החטיבות של הנחל במילואים, החטיבה הצפונית של הנחל וחטיבת פיקוד מרכז של הנחל, שהם עכשיו עושות את דרכן ממש בדקות אלה לכיוון הצפון, לשטחי הכינוס שלהם, החייגן הוצא להם לפני כמה שעות, גובר צה"ל אישר את זה, והוציא אפילו הודעה בעניין. המטרה שלהם כרגע זה להבות את קווי ההגנה של צה"ל, של אוגדה 91 בצפון, ובצה"ל אומרים, תשמעו, זה שאנחנו תוקפים עם חיל האוויר זה בסדר, ואנחנו צריכים עדיין במתקפות כאלה גם כוחות רגלים שיהיו לנו חלק בעתודה וחלק בהגנה, וזה מה שקורה כרגע בצפון. לגבי השלב הבא, בין התוכנית של צה"ל היא קודם כל להיפטר מהטילים, מהאיום של הטילים הארוכי הטווח והבינוניים של חיזבאללה על ישראל. ברגע שאתה תיפטר מהם, היכולת של צה"ל לתמרן או לבצע כל פעולה בלבנון מכל סוג שהיא תהיה יותר קלה, כי רמת האיום אל מול העורף היא תפחת, והיכולת של הצבא לתמרן בצורה חלקה וחופשית תגדל, וזה מה שהצבא עושה כרגע בעניין הזה. Okay. רק הוא להשלים את זה, זה לא התקדם פשוט.
אשכנזי, תודה בינתיים, אם יהיה מה דברים חדשים לעדכן נחזיר אותך ואתה תחזור אלינו בכבוד. תודה.
תודה לכם.
תודה רבה.
אלוף מילואים יפתח רונטה, לשעבר מפקד זרוע היבשה של צה"ל, שלום.
שלום,
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
טוב, לא צריך להסביר לך שום דבר, לא על פעילות קרקעית, כי זה מה שעסקת, עשית עשרות שנים, ולא על לבנון ולא על צה"ל. היית הולך עכשיו לפעולה קרקעית בהתחשב שרוב הצרות שהיו אמורות להמתין לנו בין הגבול הליטני כבר לא שם, שנה שלמה הצבא קוטש את זה והורס את זה, ורדואן לדעתי, ממה שאני יודע, מעט מאוד רדואן יש שם, כאילו אתה מגביל את הפעולה, אתה לא נוסע לבירות כמו בלבנון הראשונה, ועדיין, אתה יודע, עם כל הטילים שלהם, יש להם את הספייק, שהוא טיל שלנו, שפיתחו לעצמם וכו'. מה היית ממליץ אם הוא שואלים אותך עכשיו?
קורנט. קורנט.
כן, קורנט.
אתמול הם פרסמו איזה טיל חדש, שכנראה עשו רוורס אנג'ינירינג לטיל שלנו, לספייק.
קורנט זה טיל לנו תטע המתקדם בעולם.
כן, וזה לא מנחם אותנו. אז מה, זה שאלתי?
אבל תשובה קצרה או ארוכה, בן?
בינונית.
בינונית.
אריה ואני אנשי פשרות.
אם הייתי צריך לענות במילה אחת, הייתי אומר כן. אבל זה לא חוכמה, כי מי ששומע אותי בערוצים השונים, אני מדבר על התמרון הקרקעי כבר הרבה מאוד זמן. אני בודק בסופו של דבר את הפעולות, נקרא להם האופרטיביות בשטח, ומול השגת המטרות. עכשיו, המטרה האסטרטגית שנקבעה לזירה הלבנונית, לזירה כנגד החיזבאללה, היא מאוד מאוד ברורה, לאפשר לתושבים לחזור הביתה בבטחה, לאחר שתשונה המציאות המבצעית, כך שהם יוכלו לחזור. זאת המטרה, ועכשיו הצבא צריך להתכוונן, להשיג אותה. אני אומר, יכולים לדבר כמה שרוצים. אם רוצים להשיג את המטרה הזו, צריך תמרן קרקעית עם כל הקשיים. עכשיו, אם הדבר הזה, אם מה שאני אומר נכון, שלשאלת העיתוי יש משמעות מאוד מאוד גדולה, שמעתי את קודמי, אבל החיזבאללה כרגע...
זה רק, הוא כתב, לא גנרל ולא פוליטיקאי.
אוקיי, לא משנה, לא חשוב, כל אחד בכבודו. החיזבאללה בבלבלה, הם מושפלים לא פחות מזה, אבל אני לא, כאילו, אני לא רוצה לשחק אותה, אתה יודע, ולדבר כאילו בגבוהה גבוהה. הם חטפו את המכה הכי קטלנית בהיסטוריה של הארגון הזה. עכשיו, לא אנחנו אומרים את זה, הם אומרים את זה. נסראללה אומר את זה. ונוצרה כאן הזדמנות אסטרטגית. להזדמנות הזו, בן ואלדד, יש פג תוקף, אני מוכן לחתום על זה, כי כל יום שעובר, החיזבאללה מתארגן, השרידות היא לב, נקרא לזה, התכונות. כמעט הייתה מהגנטיקה של, 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 של ארגון טרור. הוא יודע, הוא יודע להתארגן
מהתחלה.
אתה אומר... עוד משפט אחד, ההזדמנות הזו כרגע בידינו, אנחנו רוצים להגיע למטרות המלחמה, אנחנו חייבים לדעת וגם להכין את התמרון וגם לבצע אותו. לכן, עוד משפט אחד, אני אומר לכם, המכות האוויריות עכשיו הלבנון, הן בנויות משתי תכליות עיקריות. אחת זה באמת להמשיך ולפגוע ביכולות שלהם, בעיקר שהיכולות של הטילים והרקטות, אבל לצד זה חיל האוויר מכין את התמרון. תשימו לב, הוא משקיע המון בדרום לבנון, וההשקעה הזו תכליתה להכין את התמרון. אתם שואלים אותי אם יהיה תמרון, אני חוזר לתשובה הקצרה, כן.
תמרון קרקעי תמרון קרקעי שתכליתו לבסס מחדש רצועת ביטחון בדרום לבנון, או להיכנס, להרביץ ולצאת?
שאלה טובה. קודם כל ולפני הכל תכליתו לפנות את החיזבאללה מהדרום, כי באמצעות קרובים אתה לא, וגם באמצעות הפצצות מהאוויר אתה לא יכול לעשות את זה. יש, אי אפשר לתאר את כמות התשתיות שיש בדרום לבנון. מה שחווינו בעזה בלי שידענו על כלום, יש בדרום לבנון ואנחנו לא יודעים על זה כלום. ואם אנחנו יודעים, אנחנו יודעים חלקית. מישהו צריך לפרק את זה. זה לוקח המון זמן. יש להם אמצעי לחימה, אני לא מדבר על הטילים. דיברתם על הנוטט. צריך לפרק את זה. הם משתמשים בקורנט, עיקר הפגיעות דרך אגב, בבתים של היישובים הסמוכי הגדר, הם באמצעות טילי הנונטט, כי אין לנו הגנה, אין לנו יכולת להגן מפלי טיל נונטט. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. יש לנו כיפת ברזל, זה לא רלוונטי.
הנונטט טס בכינון ישיר, שטוח,
ואין לך מה לעשות.
אבל תגיד רגע,
שנייה, ומעל הכל יש שם אנשי רדואן, שרובם הם תושבים, חייבים לחסר אותם או להבריח אותם. עכשיו, האם נשאר או לא? שאלה טובה. אני חושב שייקח זמן, עד שנוכל להגיד לעצמנו, עשינו את מה שהיינו צריכים, אנחנו יכולים לחזור. אבל, בתנאי אחד, משנים את הקונספציה ולא נותנים להם בשום פנים ואופן לבנות את עצמם מחדש.
אני רוצה לקשות עליך כמי שתומך בתמרון קרקעי כרגלי בקודש.
מי אתה?
אני, תמיד.
אני שמעתי אותך, אבל אני חושב שאתה צודק.
אני, לא, בסדר, אבל אני, אנשים חושבים שמאלן, וואו, נגד ביב, לא. אני תמיד הייתי ממינו
לא,
של ביבי.
לא, אתה אולי שמאלן, אבל אתה קודם כל...
אני לא שמאלן. אני, אבל רגע, אבל אני בכל זאת רוצה להקשות, כי תראה, עכשיו אנחנו על הסוס, המודיעין באמת מוכיח פה יכולות בלתי נתפסות, המוסד, חיל האוויר. אתה נכנס לשם, רצועה, שטח הררי, הם חיים שם, הם בסבך, ואתה אולי בעצם הולך להפסיד את המומנטום, יתחילו להידלק טנקים, אתה מכיר את זה. זה היה, למה אני אומר את זה? כי עשינו את זה בלבנון השנייה, ואותן שלושה ימים שאולמרט הלך עליהם בסוף, ואגב, גילוי נאות, תמכתי בזה, התבררו כל כאלה מוצלחים. אולי צריך להיות יותר חכם מצודק?
אני חושב שאנחנו יש לנו בארסנל הפתעות טקטיות גם לתמרון. אני תמיד הולך אחורה ל-82. מי האמין שב-82 ניקח אוגדה שלמה, אוגדה 96 הייתה אז, נשים אותה על נחתות וננחת איתה באוולי והיא פגשה את כוחות צהל אחרי שהם חצרי צידון. עכשיו, אתה שואל אותי אם יש הפתעות מהסוג הזה בתמרון בלבנון? אוי ואבוי אם לא, אני מעריך שכן. לא חייבים להיכנס להיכנס ישירות ללבנון בשביל להגיע ללבנון. בדי בחכים הברמי, זה יכול להיות באגף, וזה יכול להיות במה שנקרא איגוף ימי, זה יכול להיות גם באיגוף מזרחי. הכל יכול להיות, לא שיש לי מידע. אני יודע שצריך להיות מתוחכם ברמה הטקטית. עכשיו, ברור שזו תהיה מלחמה קשה, אבל אין, בעיניי, אין דרך אחרת להשיג את מטרת המלחמה. עכשיו, זאת מטרה כל כך צודקת, כל כך מתבקשת, וחייבים להחליט את החבר'ה האלה הביתה.
ואם יחליטו שבגלל חומרת המצב יגייסו גם את כבודו?
אני אבוא בכיף.
ניסיתי אותך.
חשבתי שאתה שואל אותי.
לא, כי איתה ריבה אותי כבר לא רוצים, פשוט, אני לא יודע, אולי יש לך גם...
לפחות אחד מכם יותר צעיר, לדעתי שניכם.
אנחנו שחקני חילוש. אלוף המילואים יפתח רונטל, תודה, זה היה מאוד מעניין.
תודה רבה.
כל טוב, אהב טוב.
תת אלוף מילואים אבי בניהו, שלום.
שלום,
ערב טוב.
שלום בן, שלום אריה.
דובר צהל לשעבר, יועץ לניהול משברים, אתה היום אומר או מצייץ, לא כל פוליטיקה, חשוב שנתניהו ייסע לאום, בנועל זלנסקי, ייסע תנעם וחזור, לבר לעולם, לא לבייס, מנגנון סיום בעזה, שחרור חטופים, תכלית מדינית לעוצמה צבאית, הפללת איראן, עצירת תוכנית הגרעין, והתחייבות לסטטוס קוו בהר הבית. חשבתי שאני אהיה נגד, אבל אני בעד.
לא, תראה, אני באמת חושב, שלא הכל פוליטיקה. אם אנחנו במלחמה ויש לנו בעיות הסברה, תשמע, אצלנו שום דבר לא מנוהל. הזירה המדינית לא מנוהלת, הזירה הביטחונית פחות מנוהלת, הזירה הכלכלית לא מנוהלת, זירת ההסברה לא מנוהלת. לכן אני כן, הדבר היחידי שמנוהל אגב זה הקואליציה. לכן אני בעד שראש הממשלה ייסע, ויביא דברה של ישראל לעולם, כמו שהוא יודע לעשות את זה, רק בלי בריסטולים וטושים, בלי לדבר לבייס, אני רוצה שישפכו אותו, לא בערוץ 14, או רק אלא שישפכו אותו בטלוויזיה האיטלקית, הגרמנית, הרוסית וכן הלאה, ואני חושב שהוא צריך להיות יותר באוויר מאשר על הקרקע, זאת אומרת, לטוס, לנעום ולחזור, זה פרקטיקה מקובלת.
לפיד עשה את זה בפרט שזה היה אצלו.
כלומר, לא לדבר, לא לבייס פה, ובטח לא לאולם של העצרת הכללית, שאי אפשר לשכנע שם איש.
לא לאולם, לעולם אמרתי.
לעולם, כלומר, זה ממש נאום הסברה צריך להיות.
אני חד משמעית נאום הסברה, תראה, ביידן מתייחס לזה, ונשיא איראן מתייחס למה שקורה פה. אז לא נראה לי הגיוני שראש ממשלת ישראל לא יהיה שם על הבמה הזאת בתקופה הזאת. הוא צריך לעלות על המטוס, שיש לו בו את כל האמצעים של השליטה והבקרה והמיגון. לנחות בניו יורק, ללכת למלון, אולי להתקלח, לשאול כמה שעות, לצאת, לנעום לאום, ומשם לצאת חזרה לסטטוס.
אגב, הוא יכול לישון במטוס, יש גם חדר
לא, לא חשוב, אני לא...
רגע, אבל מה הבעיה? הבעיה היא שהוא עושה את האופוזיט, הוא יוצא ביומיים קודם, הוא נשאר לסוף השבוע, כל האירוע, אישה, פמליה, רעיה...
הוא כבר לא יוצא יומיים קודם.
מה?
הוא יוצא הלילה, או מחר בבוקר, הוא לא יוצא יומיים קודם.
הלילה זה אין יומיים קודם, הוא נוהג בשישי, והסיפור זה הוויקנד, זה תמיד לתמרן את הנאום הזה ליום שישי כדי שתיאלץ להישאר בשבת, ואנחנו מלחמה, זה מה שמעצבן אותי, לא הנאום. בנאום אני מסכים כל מילה שלך.
אתה תמיד אוהב להגיד מה לא, אני אמרתי, ניסיתי הפעם להגיד מה כן, אנחנו באלול מה שנקרא, להיות חיובי.
השלמנו זה את זה.
אני אומר, אני חושב שזה חיוני, אני חושב שזה חשוב, הוא צריך לדעת how to deliver, איך לעשות את זה. אני חושב שהוא יקבל הרבה הערכה, אם זה, אם הוא יטוס, ינעם, ינוח כמה שעות, ויחזור חזרה. מותר לו גם לאכול שם, מותר לו להתקלח, וגם מותר לו לגנוב כמה שעות שינה, לא רוצה שתהיה עייף.
ואתה הרי בנייהו מתיר לו לטוס בשבת לצורך העניין.
לא, אני חושב, אבל... אני חושב, תראה, הוא כבר עשה את זה בשבת, במד...
אני יודע, אני יודע.
גם סמוטריץ
יתיר לו. הוא נסע את זה, מותר לי, ממרום גילי, והכירותי אני קובע שהוא אתאיסט. אבל הוא מכבד, שלא רואים, הוא מכבד את בוחריו ואת שותפיו. אנחנו יודעים מה הוא אוכל, מה הוא עושה.
תגיד, בנייה.
לא הייתי אומר את זה, לא הייתי אומר את זה אם הוא לא אמר, אם הוא לא היה אומר בעצמו, שהוא שוקל לחזור בשבת.
הסכמנו על זה, תן לנו משפט על מצב המלחמה לדעתך, בעיקר בצפון.
כן, אני חושב כל הזמן שאנחנו רכשנו זמן ושקט במחיר מופקע ובריבית נשך, אנחנו הגענו לקופה ואנחנו משלמים והתור ארוך. יש לנו באמת שבע זירות, אנחנו צריכים להתחשבן עם התימנים, אנחנו צריכים לוודא של האיראנים לא יהיה נשק גרעיני, שמעתי אתמול את הנשיא ביידן, יש לנו מיליציה איראנית גדולה בעיראק, ומיליציה גדולה איראנית בסוריה, ואנחנו צריכים לטפל בחיזבאללה. אני חושב שהדבר הנכון לעשות כרגע, גם מבחינתנו וגם מבחינת החיזבאללה, וגם מבחינת האזור כולו, זה לנסות להגיע להסדרה אפקטיבית ומשמעותית בצפון, שתאפשר החזרת הביטחון לגבול, החזרת ההרתעה והחזרת התושבים, ואני אגיד לך למה. אין לנו מטרה להשמיד את החיזבאללה כמו שהיה עם החמאס, ואני חושב שזה דבר נכון, אנחנו לא רוצים לגרור עכשיו את האזור למלחמה, ואני אגיד לך עוד דבר, ששמעתי את זה אתמול מאיזו סמכות אמריקאית. האמריקאים סבורים שאם אנחנו נגיע תוך שבוע, שבועיים להסדרה בצפון, סינואר ירוץ אלינו עם עסקת חטופים, ירוץ אלינו. הוא יבין שהוא נשאר לבד. ולכן אני חושב שאנחנו איזה צומת כזאת, שבה אנחנו צריכים, אם תשאל את הרמטכ"ל ושר הביטחון, מה היעד המרכזי עכשיו, יגידו לך להשיב את החטופים, מה היעד השני, להשיב את התושבים הביתה, מה היעד השלישי, להסתדר עם כל היתר. יש לנו איום מיהודה ושומרון, יכול להתפתח איום מירדן, יש לנו איום רחוקים. מה שאני כן חושב, זה שאנחנו, כדי שנצליח במאבק הזה, חייבים להיות יותר מלוכדים, לוותר אחד לשני קצת יותר, איפה שאפשר, ואני אגיד לך יותר מזה, היא הייתה מתפתחת מלחמה רבתי בלבנון, עם מה שנקרא המלחמה הכוללת, אני גם הייתי חושב שבכל זאת, למרות הכל, גם אם כדור נגד תחילה, להצטרף לנתניהו, להיות ליד ההגל, ליד הברקסים, אולי לבקש את הרחקת הקיצוניים, כי בסוף אנחנו באמת פה במצב לא נורמלי, קשה מאוד. ועוד דבר אני אגיד, בשבוע האחרון נראה לי שהדיאלוג בין הדרג הצבאי למדיני הרבה יותר טוב ממה שראינו מאז תחילת המלחמה. אני הייתי גם בצבא וגם בלשכת שר הביטחון וגם לשכת ראש ממשלה. הדיאלוג ביניהם בנושאים האסטרטגיים של חיים ומוות, גם של המהלכים הצבאיים וגם של המהלכים, חייב להיות אינטימי מאוד ועדוק מאוד. זה לא קרה עד עכשיו. זה קורה אולי קצת...
אבי בניהו, תודה רבה.
תודה רבה.
אלי שטיבי, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אביו של עידן שטיבי שחטוף בעזה. אז הלילה יצאו משפחות חטופים עם ראש הממשלה לעצרת האום. איך אתה רואה את זה?
אני רואה את זה... רגע, נציקים בשנייה. אני רואה את זה מצב שבעצם יכול לעזור לנו. גם הנאום. גם המתקפות לחיזבאללה, נגד החיזבאללה, יכולים לעזור לנו מול סינואר. מול סינואר או החמאס, לא יודע אם סינואר חי עדיין, אבל זה יכול לעזור לנו. אני חושב שהנאום הזה מאוד מאוד חשוב כחלק מהלחימה שלנו, נגד האויבים שלנו. בעצם מה הוא הולך לעשות? הוא הולך לתת הסברה. נקרא לזה במסגרת ההסברה.
מה תפקידו של נתניהו בהסברה באום ברור לנו? השאלה מה תפקיד משפחות החטופים בקטע הזה?
לדעתי הוא כן אתן את החטופים בנאום, אבל זה לא כל כך חשוב. מה שחשוב פה זה שבעצם יקימו וישמעו כל העולם, כי שכחו את השביעי באוקטובר, שכחו לגמרי. לכן אני כל הזמן אומר, תעלו תמונות, תעלו תמונות ובכל העולם. זה די מייאש. אתה יודע, אני אומר את זה, את הדברים כבר מתוך ייאוש.
אתה נשמע עייף.
כן, וחייבים לעשות את זה. אני מצטרף. הנסיעה הזאת היא סוג של טירונות. אנחנו נהיה שם כמה שעות ונחזור. אנחנו חייבים לעשות את זה, ואני דוגם בזה שראש הממשלה חייב לעשות את זה.
אני מסכים לגמרי שאתם צריכים להיות בכל מקום שיעלה את המודעות, אבל אני מסתכל על קצת על הפעילות שלך, ואני שואל, באמת, זו שאלה בנאלית, מאיפה הכוחות? בינואר ניסית לשבות רעב בקיסריה מול הבית שלו, במאי נתת את המספר נייד לסינואר, אל תדבר עם ביבי, תתקשר אליי. ביולי התאכזבת, ואז שמעת שפילדלפי יותר חשוב, ועכשיו אתה נוסע איתו, ובצדק נוסע איתו, זאת אומרת, אתה חי כאילו בקרוסלה.
לגמרי, בדיוק דיברנו על זה, שהאכזבות, ואתה יודע, הציפייה והאכזבה, הם בצפיפות כל כך, אפילו בעניין של שעות. אני כל כך מצפה ושמח, והנה זה בא וזה בא, ובום, אני כותב, מחטש את המכה ומתאכזב. זה פשוט בשעות. זה יכול לקרות בשעות, ביום. ככה שזה זה יכול, זה מתיש. זה יכול להתיש לגמרי. אבל יש לי את הכוחות, באמת. אני בנאדם מאמין, אני לא דתי, אבל אני מאמין. ואני גם מקבל את הכוחות האלו מהאנשים שפשוט, אני, אתה יודע, זה כמו אדם מפורסם, אבל בשלילה אני הולך ואין מצא, אין אחד שלא מבקש ללחוץ את הים ואת היד שלי ולחבק. וזה נותן המון כוחות. נותן המון כוחות ונותנים לי במה לדבר. אתמול נעמתי שם בכיכר החטופים. ככה, אתה יודע, אני עולה, אני אף פעם לא עולה עם דף, והכל מהבטן, וככה אני סוחב בערך 10-12 דקות נאום, ואני מנסה סך הכל לעשות מין איזושהי אחדות בעם, שאני דורש אותה אגב, מהממשלה, מהקואליציה ומהאופוזיציה, שיתאחדו עכשיו, זה הזמן, אנחנו במלחמה.
אלי, אנחנו מאחלים לך שיהיו לך עוד הרבה כוחות, אבל שלא תצטרך אותם, שהם יחזרו כבר וזהו, תודה.
תודה רבה, להצלחה.
יעקב גודו, שלום.
ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
אבא של תום, זיכרונו לברכה, שנרצח בכיסופים, ארגון משפחות שבעה באוקטובר, שמפיק טקס זיכרון נוסף בשישה באוקטובר, יום לפני הטקסים שאנחנו מכירים בנגב, בסיומו של יום הנצחה מיוחד. אם אתה יכול קודם כמה מילים על הטקס הזה.
הטקס הזה התפרס למעשה על יום שלם, שיכלול סיור ביישובי העוטף, פגישה עם אנשים שנפגעו באירועי השבעה שמונה באוקטובר, ובסיומו במצפה גבולות יהיה הטקס עצמו, טקס של תקווה ושינוי.
אני מבין שהטקס הממלכתי לא טוב בעיניך, אבל מה רע בטקס האלטרנטיבי שארגנו הנפגעים בדרום?
אני לא אומר שזה טקס רע. יש אנשים שזה לא מתאים להם. אני גם עושה טקס זיכרון לבן שלי, עולה לקברו ב-8 לאוקטובר, יהיה, אני מניח, טקס רב משתתפים. ואני עושה מה שמתאים לי, אישית.
אתם פניתם כמה עשרות משפחות, נדמה לי שזה כולל אותך, וחתמתם על מכתב שקורא לשרה רגב להסיר את הזכור היקירים שלכם מאותו טקס ממלכתי.
נכון.
עד כדי כך?
תראה, ממשלה שלא ביקשה סליחה, ממשלה שהפקירה את מערב הנגב, אני לא רואה בכלל בדמיון שלי זכות שלה לקיים טקס ממלכתי. הם לא בשלושים, כשעליתי לירושלים והקמתי את מעל המחאה, עשינו טקס זיכרון. הממשלה הזאת לא הורידה דגל לחצי התורן, לא הגיעה ללוויות, לא הגיעה לניחום אבלים, ועכשיו פתאום הם רואים לנכון לקיים טקס זיכרון ממלכתי במלאת שנה לאירועים. אני חושב שזה לא, ממש לא לגיטימי.
ואם הם לא היו, אם המדינה לא הייתה עורכת טקס ממלכתי, לא היו כועסים עליה שאפילו טקס אזכרה יום זיכרון ממלכתי לדבר הנורא הזה לא עושים? לא היו תוקפים אותה באותה מידה?
תראה, אני לא יודע, יכול להיות שיש אנשים שתומכים בממשלה בכל מהלך שלה, והם רואים את הטקס הזה כנכון. אני חושב שחלק גדול מהנפגעים של השבעה באוקטובר לא רואים בעין יפה קיום של טקס ממלכתי, טקס ללא קהל, טקס מנוכר, מעוקר. על זה אנחנו, לא מקובל עלינו טקס כזה.
ולכן לא תהיו בו, וקיבלתם איזושהי תשובה על הבקשה שלכם להסיר את האזכור?
לא. עד כמה שאני יודע, לא הייתה שום תגובה.
יעקב, אנחנו מאחלים לך שיהיו לך כוחות לעבור גם את התאריכים הנפיצים האלה. תודה רבה על שדיברת איתנו.
תודה רבה. תודה רבה.
ביי ביי.
תגיד, הייתה כוונה לקרוא ל-1200 שמות?
לא יודע. אני לא יודע, אבל כשאני מדבר עם האנשים האלה, אני לא יודע מה אני הייתי עושה. לכן אני לא נכנס לוויכוחים. אני חושב שאני הייתי עושה כמו, אני לא הייתי מסוגל לראות את הממשלה. ולכן אלה עושים ככה ואלה עושים. רציתי לשאול אותו אם הוא היה נוסע עם נתניהו לאום, אם היה מזמין אותו, אני מניח שלא. טוב, אנחנו את השבוע פה סיימנו, נקווה שהבא יהיה יותר טוב. אורחים ומפיקים אסף נבו ושר פלסנר, אחראית על השידור שקד מורג, עורכי הדיגיטל ראות מתתיהו ארגון ירון זאבי ואחיעד לוק, אחינו ספורט עם קופון ומלינק ואלי סער. למרות שהשבוע האחרון לא היה הכי גרוע שעברנו, כן?
לא, היה טוב, כן. אבל אנחנו נפגשים רק ביום ראשון, אתה יודע מה יכול לקרות עד אז, אלוהים ישמור.
כן. יאללה ביי.